ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא, דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף י"ז. אנחנו עומדים להתחיל פרק שני במסכת בבא בתרא. אתם תשימו לב שזה נמצא בחלק התחתון של דף י"ז עמוד א'. בצד, בשוליים, כתבנו נושא, הכותרת, שיעורי ההרחקה בין מזיקים ונזקים. המשנה: לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. לפני שנתקדם יותר, רק נציין שהקטע הראשון של המשנה מתייחסת להרחקת חפירות. בהמשך יהיו הרחקת חומרים שונים, ובהמשך הגמרא יהיה הבהרה ובירור על החלוקה של המשנה ליתר פרטים. אז אמרנו שאדם נמנע מלחפור בור סמוך לבורו של חברו, ולא שיח ולא מערה, הם סוגים שונים של חפירות, ולא אמת המים ולא נברכת הכובסין, אלא אם כן הרחיק מכותל חברו שלושה טווחים וסד בסיד, שהוא יסוד את כותלי החפירה בסיד, ומרחיקים את הגפת. כאן אנחנו נדבר על הרחקת חומרים. ומרחיקים את הגפת, גפת זה פסולת זיתים, אחרי שקודשים אותם בתהליך הייצור של שמן זית, ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מן הכותל של חברו שלושה טווחים. יש כאן שאלה איך לגרוס את המילים הבאות. אז יש הצעה לגרוס או סד בסיד או יש וסד בסיד. הגמרא תזכיר את הדברים האלו בדפים הבאים. מרחיקים את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגליים מן הכותל שלושה טווחים, ומרחיקים את הריחיים. כאן יש בעיה של הרעידה שנגרם על ידי התחנה בריחיים, אז זה יכול להזיק כותל. אז לכן מרחיקים את הריחיים שלושה מן השכב, שאין ארבעה מן הרכב. שכב ורכב הם חלקים של של הריחיים. רש"י מסביר: מן השכב היא הריחיים התחתונה, הרכב, רש"י אומר, היא העליונה הרוכבת על זו, היא קצרת טפח מן התחתונה. אז לכן ההבדל במרחקים, בגלל שהחלק התחתון הוא יותר רחב, לכן יוצא שאם אתה צריך לדאוג לכך שהחלק התחתון של הריחיים יהיה שלושה טפחים מן הקיר, ואם כך, אז יוצא שהרכב, שהוא חלק עליון שיותר צר, יוצא שהוא ארבעה טפחים מן הקיר של השכן. ואת התנור שלושה מן הקליה, שהן ארבעה מן השפה. תנור הוא כלי חרס חלול שיושב על בסיס, והבסיס שעליו הוא מונח רחב מלמטה, בלמטה שלו, הוא מתקצר לקראת העליון, החלק העליון שלו, ועליו, ועל הבסיס הזה שהוא כפי שאמרנו בצורה כזאת שהוא מתקצר כשאתה עולה, התנור יושב על הדבר הזה. אז המשנה אמרה שהתנור יושב על בסיס שיוצא שהבסיס הזה החלק התחתון שלו שלושה טפחים מן הקיר, דהיינו החלק שנקרא קליה, התחתון שלו יוצא שלושה טפחים מקיר השכן, והם ארבעה טפחים מן החלק העליון. כפי שאמרנו, בגלל שהוא מתקצר, אז המרחק מחלק העליון של אותו בסיס הוא טפח נוסף. נשים לב, בשורה הראשונה של המשנה קבקבנו את המילה לבורו, והמשנה אמרה שאדם על לא לחפור בור סמוך למה? סמוך לבורו של חברו. ובהמשך, שורה שלישית רביעית, כתוב אלא אם כן הוא מרחיק ממה? מכותל חברו. אבל בפתיחת המשנה דובר על הרחקה מבור של חברו. למה בהמשך כתוב אלא אם כן הוא מרחיק מהכותל של חברו? היה צריך להגיד אלא אם כן הוא הרחיק מבורו של חברו של שתפרים. למה השינוי לשון שמופיע במשנה? הדגשנו את מילות המפתח להקל על המסע ומתן של הגמרא. אז שוב פעם, תשימו לב להדגשה מתחת המילה לבורו בתחילת המשנה, שורה רביעית, מכותל חברו. עכשיו הגמרא מביא אותנו לראש י' ז' עמוד ב'. הגמרא שואלת, פתח בבור ומסיים בכותל? אתה אומר בתחילת המשנה לא לחפור סמוך לבורו של חברו, ואז בהמשך אתה אומר אלא אם כן הוא מרחיק מהכותל. מה קרה? לאן נעלם הבור? אמר אביי ויתם הרב יהודה, כוונת המשנה שאמרה אלא אם כן הוא מרחיק מכותל חברו, כוונה מכותל בורו שנינו, מהכותל של הבור. דיינו זה, אנחנו מדברים על אותו דבר כל הזמן. אני רוצה לציין שהבנת השורות האלו, השבע שורות הבאות, מבוסס על הכרת הסוגיה שבא אחר כך, שבא פשוט, אתם רואים, בערך בשמונה שורות מראש העמוד, איתמר הבא, לסמוך בצד המיצר. זה תחילת סוגיה ארוכה שממשיכה עד אף י"ח עמוד ב'. כדי להבין את השורות שאנחנו לומדים אותם כעת, שורות הראשונות של העמוד, לעניות דעתי קשה להבין אותם בלי הרקע, בלי הרקע של ההמשך הגמרא. זה קורה מדי פעם בלימוד השס. אז העצה היא שאומנם נלמד את השורות הבאות בצורה מסודרת, אבל כדאי מאוד לחזור על השורות האלו אחרי רכישת הידיעות שמעניקה המשך הגמרא. אנחנו נפנה לרש"י. בתחילת העמוד ששאלנו את השאלה איך זה שאתה פותח בבור ומסיים בכותל, רש"י מסביר שכשאתה רואה את המילה כותל ככה סתם, המשמעות הוא כותל זה קיר שבנוי על גבי קרקע, כאילו על תחתית הקיר הוא יושב על הקרקע ומשם בונים למעלה, ולכן היה קשה לגמרא איך להבין את המשנה. אתה אומר לא לחפור בור סמוך לבורו של חברו, אלא אם כן מה? אלא אם כן אתה אמור להתרחק מהבור שבו פתחת, איך פתאום נכנס כותל לתמונה? כותל הרי זה דבר אחר לגמרי מבור. התשובה של הגמרא אומרת שהמילה כותל שייכת גם כן לבור, למרות שלא מדובר על הרחקת בור מקיר רגיל שבנוי על שטח החצר, אלא אנחנו מדברים על הכותל של הבור. זה גם כן לגיטימי להשתמש במילה כותל בהתייחסות לכותל של בור. הרש"י בשורה שלישית אומר, מכותל בורו שניר, כלומר היי כותל דקטני, אמרנו שכבקבנו במשנה, השורה הרביעית של המשנה, מכותל בורו כמר, שאף הוא קרוי כותל. אנחנו נמשיך בקריאת הגמרא, רק ראוי לציין שהשורה הבאה שנוי במחלוקת אם לגרוס אותו או לא. לפי תוספות באמת אין לגרוס אותו, אבל אנחנו בשיעורים האלו מדגישים פירושו של רש"י, ולכן נמשיך בגמרא. וליתני, למה המשנה פשוט לא כותבת אלא אם כן הרחיק מבורו של חברו שלושה טפחים? בלמייסה כתוב במשנה אלא אם כן יוחיק מכותל חברו שלושה טפחים. אז אם אנחנו מדברים באמת בעניין הבור, אז תגיד אל תחפור בור, אלא אם כן אתה מרחיק מבורו של חברו שלושה טפחים. עכשיו רש"י, וליתני מבורו של חברו, וענה ידענה, אני כבר אדע דמכותל כמר, כוונת כותל של הבור, תהי מחלל בורו כאמר. אם המשנה מחייבת רק שבזמן שאני בא לחפור את הבור שלי, אני אמור להתרחק מחלל הבור של השכן. אם על זה מדובר, אין זה כונס לתוך שלו כלום. ורש"י יוצא מהנחה, ושוב פעם אני אומר, ההנחה הזאת היא לדעתי מבוססת על המשך הגמרא. כעת לא כל כך ברור, אבל אנחנו יוצאים מהנחה שיש ציפייה מאותו שני שבא לחפור, שהוא יחפור בצורה כזאת שהוא קודם נכנס לשטח הפרטי שלו לפני שהוא מתחיל לחפור. אבל אם אתה אומר שכל מה שנדרש הוא הרחקת שלושה טפחים מחלל הבור של הראשון, יכול להיות שאותו שני לא כונס לתוך שלו, נכנס בכלל לשטח שלו כדי לחבור. ופעמים שהוא סותר אף כותל חברו אם הוא רחב משלושה. אם כותל הבור של הראשון הוא רחב משלושה טווחים, ומצפים ממני השני כשאני חופר להתרחק רק שלושה טווחים מחלל הבור של הראשון, אז אני חופר בתוך חלק אדמה שמהווה הכותל של אותו בור ראשון. אז לפי ההבנה הזאת, אם היה משנה כותבת רק אלא אם כן יוחיק מבורו של חבר, הייתי ממילא יודע, מאחר שיש כאן נקודת הנחה שהחפירה של השני מבוססת על כניסה לתוך רשות הפרטים של השכן, אז ברור שההרחקה היא לא מחלל הבור של הראשון, אלא מכותל בור הראשון. ברש"י בהמשך, בדיבור המתחיל ונפקא מינה, הוא מתייחס לשאלה, בכל זאת זה לא מוכיח שאני לוקח בחשבון כותל הבור, אולי אותו ראשון חפר את החלל על הגבול בין שני החצרות. אז הבקשה להיכנס שלושה טפחים, זה שוב פעם יכול להיות שלושה טפחים מהחלל של הראשון. אז לזה יש תשובה. אז רק אומר שזה נמצא ברש"י, אבל בהמשך. חוזרים לגמרא. אז למה לא כתוב אלא אם כן יוחיק מבורו של חברו שלושה טפחים? למה כתוב בפועל אלא אם כן יוחיק מכותל חברו שלושה טפחים? כמה שמלן. דקוטל בור שלושה טפחים. בזה שהמשנה משתמשת במילה כותל בהתייחסות לכותל בור, ואומרים לי, אומרים לשני, תחפור את בור שלך, בור השני, רק אחר שתיכנס שלושה טפחים, אתה מתרחק שלושה טפחים מכותל הבור הראשון. זאת אומרת שאני יוצר כותל בור של שלושה טפחים. נפקא מינה למקח וממכר. הידיעה הזאת חשובה לעניין מקח וממכר. אם אני רוצה להסיק בן אדם לחפור בור, אז אלו הם הנתונים של הבור שצריכים לקיימם. כדתניא, האומר לחברו, בור וכותלי אני מוכר לך, צריך שיהיה הכותל שלושה טפחים. אני הבאתי דוגמה של הסקת פועל להכין בור, פה הדוגמה של הגמרא זה מכירת בור. אז הקונה אמור לקבל לא רק חלל, אלא גם שטח של נגיד עובי הקירות שמסובבים את הבור, גם כן שלושה טפחים. נעבור שוב לרש"י. כמה שמלן, מזה שהמשנה השתמשה במילה כותל, אלא אם כן ירחיק שלושה טפחים מכותל חברו, זה מלמד במאי דקטני מכותל בורו. למדנו בה שכותל בורו של ראשון מילה כל שלושה טפחים שהוזקק גם הוא להרחיק מן המיצר. זאת אומרת, בור הראשון לא חפור על הגבול בין שני הרשויות, שני החצרות, אלא בור הראשון חפור פנים השטח של הראשון שלושה טפחים. אז מחלל הבור עד הגבול, עד המיצר, היו שלושה טפחים. וממאי, ואיך יודעים את זה? מדקטני שחפירות חללו של זה אינה מופלגת מקוטלו של זה, אלא שלושה טפחים שהוא כונס לתוך שלו. אותו שני שבא לחפור, הוא צריך להתרחק מכותל הבור של הראשון שלושה טפחים פנימה לרשות של השני. נמצא ששלושת הטפחים שכינס גם זה לתוך שלו, הכותל מלאם. והשמינן שיעור רוחב כותלי בור. יש כאן נקודת הנחה. זאת אומרת, כמו שהשני מתבקש להיכנס שלושה טפחים לתוך שלו לפני שהוא חופר, כנראה, או כמובן, הראשון גם כן התרחק מהמיצר לפני שהוא התחיל לחפור בורו. אז מה אנחנו לומדים מכל זה? שאובי כותל בור שלושה טפחים. אם עושים את החישוב פה, המרחק המינימלי בין החלל של בור הראשון לחלל בור השני היה שישה טפחים. כל בעל בור דאג לכך שיהיה לכותלי בורו עובי כל אחד של שלושה טפחים. רש"י ממשיך, ונפקא מינה למקח וממכר. והחשיבות בידיעה הזאת, אמרנו שזה בא לידי ביטוי אם אחד מוכר בור לשני. אותו רוכש בור, רוכש לא רק הבור אלא גם העובי, עובי הקרקע סביב הבור עד שיעור שלושה טפחים. רש"י ממשיך, ואם תאמר שכותל הראשון הוא הביא שיעור הרחקה מן המצר, כפי שרש"י אמר רק לפני כן, שאותו ראשון הוא עצמו הרחיק מן המצר שלושה טפחים, ולא לא היה לחברו בור סמוך למצר, אנחנו מדברים על הרחקת שלושה טפחים מבור קיים, אבל אותו ראשון שהוא בהלך בו לא היה בור קיים, הוא היה הראשון. ופליגי באבי ורבה, יש, ולזה התכוונו מקודם, שזה המשך הגמרא, יש מחלוקת בין אבי ורבה בעניין מי שבא לשון הגמרא זה לסמוך, תהיינו לעשות משהו ממש על המצר, על הגבול עצמו. ושמין הלילה בית אמר, ראשון אינו צריך להרחיק, אותו ראשון אפילו לא צריך להרחיק כלום, הוא יכול לחפור. לפי הבאים, כאן אנחנו מדברים נגיד רובד שטחי כעת, יש הרבה מה להעמיק וזה בהמשך הגמרא, אבל אנחנו מכירים שיטת הבאים שאותו ראשון יכול לסמוך על הגבול, הוא אינו צריך להרחיק. אז אם כן, אז מניין לפי שיטת הבאים, מניין הקביעה שאמרנו מקודם שכותל בו גם של הראשון שלושה טפחים? טריץ, אפשר לתרץ גם על פי המשך הגמרא, השמעינן לילה בי גופי, הבי עצמו מפרש את המשנה דאוקמה, הוא מעמיד את המשנה כשבאו לחפור בבת אחת, ששניהם הוזקקו להרחיק כל אחד ואחד שלושה טפחים. לבי הבי, אמנם אולי זה מקרה די מיוחד או יוצא דופן, אבל ככה הבי מבין את המשנה, שכל אחד צריך להרחיק מן המיצר שלושה טפחים, בזמן ששניהם באים בבת אחת לחפור כל אחד את הבור שלו. ממילא הכותל שכל בור, וגם הבי כמובן כפוף לקושי הלשון של המשנה, הוא גם כן צריך לקבל את ההסבר שאמרנו מכותל בורו, וכל זה מבוסס על מה שתיארנו מקודם, שלכל בור יש קיר או כותל בעובי שלושה טפחים. עכשיו חזרה לגמרא, אבל לפני כן נפנה לשוליים, יש לנו כותרת נושא, וגם כתבנו בסוגריים עד י' ח' עמוד ב', היינו זה סוגיה ארוכה, הבא לסמוך, כוונה לחפור בורו אצל המיצר, הגבור בין שני החצרות, בלי להרחיק ולהיכנס לתוך רשותו, בזמן שאין לחברו בור. האם זה מותר? כוונה עוד פעם לחפור ממש על המיצר, על הגבול בין שני החצרות. לאביי סומך, לרבה אינו סומך. יש לנו מבנה, אנחנו מדגישים מעוין עם מספרים רומאים אחד ושניים, שני לשונות בגמרא, במאי פליגי אביי ורבה. באיזו תנאים או איזו נסיבות יש להם מחלוקת. אנחנו עם המעוין הבלטנו דברי הכל, הכוונה בנסיבות האלו שנראה בגמרא יש הסכמה ביניהם. אז באיזו נסיבות או תנאים הם חולקים? אז אפשרות אחת זה בשדה העשויה לבורות. זה דשא, שם יש מגמה לעצור מים בבורות, יש להם איזו, זה מקום שכולם חופרים בורות. זה נקרא שדה העשויה לבורות. עוד אפשרות בשדה שהמחלוקת שלהם זה בשדה שאינה עשויה לבורות, כאילו לא נוהגים. צריכים לחשוב מה יהיה בכל מקרה במקרה השני. זאת אומרת, אם המחלוקת אביי ורבא בשדה העשויה לבורות, מה הייתם חושבים שיהיה דעתם בשדה שאינה עשויה לבורות? כלומר, אם אביי מוכן להתיר לסמוך על המיצר במקום שצפוי שהשכן גם כן ירצה בזמן מן הזמנים לחבור בו, ובכל זאת אביי יגיד, יסבור שבשדה עשויה לבורות מותר לסמוך, סביר להניח שבשדה שאינה עשויה לבורות זה פשוט שיהיה מותר לסמוך, עד כדי כך שגם רבא שאסר לסמוך, אם שיטתו נאמר בשדה עשויה לבורות, בסדר, שמה אסור לסמוך, כי אי אפשר נגיד לנהוג סליחה על הביטוי, אבל בחזירות לחפור כל כך קרוב לשכן. אז אם זה עשויה לבורות, נכון, זה מה שרב הסובר, לא, אל תסמוך. אבל אם אין ציפייה שהשכן יוצא לחבור ביום מן הימים, בסדר, גם אני מסכים והבעיה שבמצב כזה מותר לסמוך. עכשיו הפוך, אם המחלוקת שלהם זה בשדה שאינה עשויה לבורות, ובמצב כזה אביי מוכן שתסמוך, מה יכול להיות דעתו בשדה העשויה לבורות? אולי פה אביי יסכים לרבא שזה כבר יותר מדי, אל תסמוך. אז אנחנו בגמרא מבליטים עם הסימונים המקרים שבהם אפשר לומר דברי, המקרה שבו נאמר דברי הכל שאין מחלוקת, ועם הפס הכפול הדגשנו את הביטוי כי פליגי, מתי כן יש מחלוקת. אנחנו גם סימנו, ציירנו פה טבלה של המחלוקת אביי ורבא, מה עמדתם בשדה שאינה עשויה לבורות, מה עמדתם בשדה עשויה לבורות. יש כאן שתי לשנות בגמרא, ועכשיו נפנה לגמרא עצמה. איתמר, הבא לסמוך, הצורה, קוראים לזה קופסת אש. סביב המילה לסמוך, זה בגלל שהעניין הזה תופס הרבה מקום בגמרא. לכן רצינו להבליט מילת המפתח. הבא לסמוך בצד המיצר. זה הכוונה לזה שבא ראשון לחפור. האם הוא יכול לחפור את בורו על הגבול, סמוך לגבול בין שתי הרשויות? ואנחנו מדגישים, מאחר שהוא המתחיל לחפור לחברו, כעת אין שם בור, אין שום בור חוץ ממה שהראשון בא כעת לחפור. אביי אמר סומך, ורב אמר אינו סומך. עכשיו השאלה על איזו שדות נאמר, על איזו שדות אביי ורבא חולקים, ובאיזו איזו שדות אולי יהיה להם הסכמה, לא יחלוקו. לשנה ראשונה, בשדה העשויה לבורות, זה כמו שדות בית השלחים, זה שדות שחייבים להשקוט אותם ולא סומכים על מי גשמים, שקוראים לזה שדות בית הבעל. זה שדות שצריכים להשקוט אותם, תמיד צריכים מאגרי מים, ואוגרים את המים בבורות. אז זה נקרא שדה בית השלחין. אז בשדה עשויה לבורות, דברי הכל אינו סומך. כשאומרים דברי הכל אינו סומך, הכוונה שגם הבאי שאמר סומך לא פה, לא בשדה עשויה לבורות, כי בלי כל המחלוקת שלהם זה בשדה שאינה עשויה לבורות. אין ציפייה שהשכן ירצה גם כן, גם כן לחפור. הבאי אמר סומך, דה אינה עשויה לבורות. זה שהוא יחפור, הראשון יחפור על הגבול, זה לא בא על חשבון השני, הוא לא יגרום לשני להתרחק שישה טפחים מלאים לתוך שלו לפני שהוא יחפור. רבא אמר אינו סומך, אמר לי, אותו שני יכול להגיד כי איך ידעת אם לחת וחפרת. כמו שאתה החלטת לחפור, ענה נמי, אני גם כן רוצה לשמור, לשמור אופציה לחפור. מה מלחנה וחפרנה, גם כן אני אחליט ביום מן הימים לחפור. וכפי שהזכרנו בקטע הקודם, לבור, לכל בור יש קוטן בעובי שלושה טפחים. אז כפי שהסברנו פה, שאם הראשון יסמוך ויבוא השני באיזושהי יום מן הימים לחפור, ואותו ראשון חפר ממש על הגבול, אז אותו שני הוא יצטרך במקום להיכנס לרשותו רק שלושה טווחים, הוא יצטרך להיכנס לרשותו שישה טווחים, כדי לאפשר לכותל בור של הראשון לעובי של שלושה טווחים. איקה תיאמרי, לשנה שנייה, בשדה שאינה עשויה לבורות, דברי הכל סומך. אז הפור, הדגש יעל רבה, יסכים להקים, לתת לראשון לסמוך, כי מדובר בשדה שאינה עשויה לבורות. כי בגי, מתי מתעורר המחלוקת? בשדה עשויה לבורות. אביי אמר סומך, למרות שזה עשויה לבורות מותר לסמוך. עכשיו בשורות הבאות הגמרא יוצאת מהנחה שאנחנו מכירים את המשניות, וזה דווקא הנחה בריאה, אנחנו אמורים כן להכיר את שישה סדרי משנה, אבל מה לעשות, הרבה מאיתנו לא מכירים שישה סדרי משנה. אז התלמוד פה, הגמרא, מניחה שאנחנו מכירים מחלוקת רבנן מול רב יוסי, וזה משנה שיופיע עוד מעט במסכת שלנו, בפרק שלנו. שכן אחד מעוניין לתרוע עץ, שכן שני רוצה בור, יש לו בור. יש מחלוקת רבנן ורבי יוסי, שלפי הרבנן, אם אדם רוצה לתרוע עץ ולשכן יש לו בור, אז אותו שרוצה לתרוע עץ צריך להרחיק ותרחק מבור שכנו 25 אמה. לפי שיטת רב יוסי, אין שום עניין, אין שום ציפייה שאחד יתרחק מהשני. רב יוסי אומר, זה חופר בתור שלו וזה נוטע בתור שלו, כל אחד מסתכל רק על שלו, לא לוקח בחשבון מה שיש בצד השני. עכשיו אמרנו בסוגיה שלנו, אביי אמר שלפי המשנה השנייה, אפילו בשדה עשויה לבורות מותר לסמוך, ואביי מרחיק לכת ומושך כאילו לכיוונו. בדרך כלל המורה שנוקט עמדה שפוסק הלכה, חשוב לו שכל ה התנאים שקדמו, שהם הם הם יכולים לחיות עם השיטה של אותו אמורה. וכאן חשוב לבאי שלא רק רב יוסי אלא גם הרבנן יסכימו איתו. הבאי אמר סומך, אפילו לרבנן דאמרי מרחיקים את האילן מן הבור 25 אמה, שמה יש להם עניין של הרחקה, הטעם הוא שמה הם מקפידים על, 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 על הרחקה, הרחקת האילן. למה? דבעידנה דקנתה, בזמן שהוא מחליט לטוע אילן, איתה לבור, כבר היה בור אצל השכן. זאת אומרת, היה כבר דבר שיכול לנזק מהפעולה שלי. אתה רוצה לעשות פעולה שיכול להזיק דבר הקיים? אז תתרחק. אבל אחר, בעידנה דכחפר, אנחנו מדברים על אותו ראשון שבא לחבור, בשעה שהוא בא לחבור, לאיתה לבור, אין בור אצל השכן. אני, בזה שאני חופר על הגבול שלי, אני לא מחליש קירות או שום דבר שאצל השכן, כי אין כלום. אז לכן לא רק רב יוסי שברור יקבל עמדת הבאי, גם הרבנן יקבל עמדת הבאי. ורבא לקצה השני, רבא אמר אינו סומך. אנחנו מדברים בשדה העשויה לבורות, אסור לך אותו ראשון לסמוך, ואפילו לרבי יוסי שהוא כל כך לא עניין אותו הרחקות, תאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו, הנימילי הטעם שיטת רבי יוסי יהיה שם דבעידנה דקנתה, בשעה שהוא נוטע אילן, אילן צעיר, לתנהו לשורשיו דמזגי לבור, אין לו שורשים שהם הם מה שעלול להזיק לבור. זה 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 נטיעת אילן קטן. אבל הכה אמר לי, אבל פה שאנחנו מדברים בשדה עשויה לבורות, רבי יוסי, אפילו לפי שיטה רבי יוסי, השני יכול לבוא בטענה על הראשון, אל תסמוך. למה? אבל אך אמר לי, השני יכול להגיד לראשון שבא לחפור על, על הגבול, כל מרה ומרה דקמחית, כל הכנסת, אנחנו נדבר על עת חפירה. אז הוא מכניס את זה בכוח, הוא מכה בו בתוך האדמה, זה כל מרה ומרה, כל פעולה של הכנסת את חפירה, כמחית, מחית זה מכה, שאתה מכה את זה על, בתוך האדמה, כמרפית לה לרעי, מיד אתה גורם רפיון האדמה שלי, אם אתה חופר על הגבול, וזה אתה מוציא אדמה כדי ליצור את החור שיהווה את הבור שלך, אבל ממש צמוד לחפירה שלך אתה גם, אתה גם גורם רפיון, רפיון אדמה שלי, אז יש מיד סוג של נזק שנגרם באופן מיידי. אפילו רב יוסי לא יתיר כזה דבר. אז בינתיים יש מחלוקת אביי ורבא בעניין הבא לסמוך, באיזו נסיבות המחלוקת שלהם. אז תלוי, יש לנו לשנה ראשונה שאמר כי פליגי אפשר רק להיעזר בסימונים שלנו, נתמקד בפס הכפול שהבליט את ביטוי כי פליגי. לפי לשנה ראשונה המחלוקת שלהם זה בשדה שאינה עשויה לבורות, לשנה שנייה כי פליגי המחלוקת שלהם בשדה העשויה לבורות. לפני שנתקדם רק נסביר את ההופעה של המשולש בצד, בשוליים. יש לנו משולש שכתוב סומך. עם השפיץ למעלה, זה מראה שאנחנו מביאים הוכחה שמותר לסמוך. הוכחה מתנאים כמובן, כי אנחנו כעת עסוקים במחלוקת המורים, כדי להכריע צריכים למצוא מקור, או לכאן או לכאן. אז אם יש מקור שאומר סומך, הם קושיות על רבה. הפוך, אם המשולש יופיע בצורה הפוכה, זה אומר לנו כאן אינו סומך, והן קושיות על הבית. ככל שנתקדם בגמרא, צריכים לזכור שיש אצלנו שני לשונות. אנחנו בתוך טקסט הגמרא השתמשנו בפס מפותל להדגיש לאיזו לשון אנחנו מתכוונים. למשל, רואים עוד שתי שורות, בשלמה להח לשנה, זה לשנה שנייה, עוד כמה שורות אחרי זה, אלא להח לשנה, כוונה שמה בלשנה ראשונה. וגם סימנו את הקטע הבא בהתאם. הגמרא תנן, מהשימוש במשולש כבר אנחנו רואים וגם כתבנו את זה, תנן הוכחה תסומך, זה יהיה לטובת אביי. מה המקור? אני מקווה שזה מוכר. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. כאילו כאן יש איסור להסמיך, אבל למה? תמה דיק הבור, למה אסור להסמיך? כי יש בור לשכן. הלקבור, אם אתה הראשון, אין שום בור בזירה, סומך. אז יש מקור, המשנה שלנו שאומרת סומך. ושוב אני מדגיש, המחלוקת אביי ורבא זה בנסיבות שלא היה שום דבר דבר, נקרא לזה הדבר הניזוק, או דבר שעלול לנזק בזירה. אז אם אין כזה דבר, המשנה שלנו מדיוק המשנה, סומך, מותר לסמוך. הייתכן, זה נראה בעיה לרבה, נכון? כי רב אמר אינו סומך. אבל האם הוא אמר תמיד אינו סומך? בשלמה לאח לשנה דאמרת בשדה שינה עשויה לבורות. דברי הכל סומך, איזו לשנה זה היה? אז אם חוזרים לגמרא, האם אתם רואים איפה המעוין? שם הדגשנו את הדברי הכל. האם יש לשנה כזאת שאומרת אינה עשוי לבור, יש דברי הכל? כן, לשנה שנייה, כי ככה נאמר שם, בשדה שינה עשוי לבור, דברי הכל סומך. אז אם אנחנו נלמד כפי לשנה שנייה דליאל, הכל טוב. אני אקרא עוד פעם, בשלמה להח לשנה דיאמרת בשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך. מתניתין המשנה שלנו שדייקנו ממנו שמותר לסמוך בשדה שאינה עשויה לבורות. במצב כזה כולם מסכימים, אפשר לסמוך. במילים אחרות, אותו ראשון שבא לחפור יכול לחפור עד המצר. אלא ממשיכה הגמרא להח נשנה דיאמרית בשדה שינה עשויה לבורות פליגי, מה שלפי הלשנה שנייה יש הסכמה, לפי לשנה ראשונה זה נושא המחלוקת, כוונה בשדה שינה עשויה לבורות חולקים אביי ורבא, וצריכים להוסיף פה לפי זה בשדה עשויה לבורות דברי הכל אינו סומך. המחלוקת שלהם זה בשדה שאינה עשויה לבורות, רק אז אביי מוכן להתיר לסמוך, אבל אם זה עשויה לבורות כולם יסכימו שמה שאסור לסמוך. וניקח בחשבון שלפי משנתנו יש דיוק שמותר לסמוך. אז לפי לשנה ראשונה, שהמחלוקת אביי ורבא בשדה שאינה עשוי לבורות, ואביי מתיר, רבא אוסר. ואני מוסיף עוד פעם, שאם זה עשוי לבורות, כולם מסכימים שאסור לסמוך. בשלמה, הדיוק שלנו מהמשנה שמותר לסמוך, זה מסתדר לאביי, בשלמה לאביי, ניחא. זה מסתדר, כי אפשר לומר, מה שמותר לסמוך, מדובר בשדה שאינה עשויה לבורות, אז אביי מתיר לך לסמוך. אלא לרבא קשה, לפי רבא, שאפילו בשדה שאינה עשויה לבורות, אסור לסמוך, ובשדה עשויה לבורות ודאי אסור לסמוך, מה עם הדיוק של המשנה, שאומר שכן מותר לסמוך? לפי רבא, אליבא דלישנא קמא, אין אפשרות לסמוך. אמר לך רבא, היתמר עלה, אמר אביי ויתמר רב יהודה. יש לנו חץ פה, זה מוזכר למעלה, שורה שלישית מראש העמוד. מכותל בורו שנינו. המשנה שאומרת לא יחפור אדם בור סמוך למה? אל תחפור בור סמוך לכותל בורו של הראשון. אז איפה הבור של הראשון? הבור של הראשון נחפר, חפרו אותו בצורה כזאת שהוא עצמו נכנס לתוך רשותו כדי להשאיר כותל בעובי שלושה טפחים. אז אותו ראשון כבר נכנס לרשותו. אותו ראשון עצמו לא סמך. זה מסתדר, ובכך רבא יכול להסתדר בקלות עם המשנה. יש רש"י, כמה שורות למעלה מפה, רש"י אומר, התמר עלה מכותל בורו שנינו, ולמדנו בה, שאף הראשון הוזקק להרחיק כדי כותל, שהוא שלושה טפחים כדאמר, כמו שהסברנו למעלה. איקה דאמרי, נמשיך בגמרא. הם רואים, שמים לב שהמשולש התהפך, אז בניגוד למשנה הראשונה שהתחלנו עם ניסיון להראות שכן סומכים, כאן הכיוון הוא להוכיח שאינו סומכים. איקה דאמרי, יש בבח תוספת לשון שכאילו שומר על סגנון דומה בגמרא. בבח אות א', איקה דאמרי תנן, אני מוסיף פה מילים שאינם בגמרא, נקרא את זה למטה בבח. איקה דאמרי תנן, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. ויתמר עלה, חוזרים לגמרא שלנו, ויתמר עלה אמר אביי, אחרי שציטטנו את המשנה, בא ההסבר של אביי ויתמר רב יהודה, מכותל בורו שנינו. אבל הבור עצמו לא סומך. אז בשלמה להך לשנה, דאמרי בשדה עשויה לבורות, דברי הכל אינו סומך, מתניתים בשדה עשויה לבורות. מאחר שעם פירוש אביי, או עם פירושו של רב יהודה, אביי ויתמר רב יהודה, שהמשנה מלמדת הרחקה מכותל בורו של הראשון, אז המשנה מלמדת שהראשון עצמו יתרחק. על מהם הנסיבות. אם אתה אומר שהמשנה מדברת בשדה עשויה לבורות, בסדר גמור, כולם מסכימים לפי משנה הראשונה, דבר כל אינו סומך, אז מתניתים בשדה עשויה לבורות, וזה מסתדר עם גם אביי וגם רבא. אלא לאח לשנה דיאמרת בשדה עשויה לבורות פליגי. לפי לשנה שנייה, שכל המחלוקת שלהם בין אביי ורבא בשדה עשויה לבורות ובעינה עשויה לבורות כולם יסכימו שסומך. ושוב פעם אני מדגיש, לפי האיקה דיאמרי פה, אנחנו מתמודדים עם משנה ופירושו שאומרת לא לסמוך. אז אם אנחנו נאמץ לשנה שנייה שאומרת בשדה עשויה לבורות פליגי, ואביי יגיד סומך, רב אומר אינו סומך, בשלמה לרבה ניחא, כי בשדה שעשויה לבורות הוא אומר אינו סומך. אלא לאביי קשיא, לפי אביי הוא מתיר לסמוך גם בשדה עשויה לבורות, ובוודאי בשדה שאינה עשויה לבורות ודאי שהוא מתיר לסמוך. אז תמיד מותר לסמוך לפי אביי, אבל המשנה שלנו אומרת לא לסמוך. אמר לך אביי, מתניתין, המשנה שלנו שאומרת לא לסמוך, שבאו לחפור בבת אחת. שני השכנים באו ביחד לחפור, אז מובן שבמצב כזה כל אחד יצטרך להיכנס פנימה, אחרת מה, שכל אחד יחפו ממש על הגבול, אז כל בור יפלוש לתוך הבור של השני, זה לא אופציה. אנחנו ממשיכים, ואולי ראוי לציין שהמשולשים שהם מהווים קושיות או לכאן או לכאן ממשיכים. אתם, אם יש לכם דף י"ח על ידכם, גישה לדף י"ח, תראו שלאורך כל י"ח עמוד א' משולשים, אנחנו נספור עד 11 משולשים. עכשיו נמשיך בגמרת השמה, המשולש ההפוך מצביע על כך שאנחנו אמורים להראות שאין סומכים. תשמע, סלע הבא בידיים. זאת אומרת, זה סוג אדמה שמאוד רפוי. הוא מאוד, כפי שאמרנו, רפוי. זה נקרא סלע הבא בידיים. זה חופר בורו מכאן, וזה חופר בורו מכאן. זה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד. מה שאנחנו אמורים לראות מפה, שיש להרחיק או להתרחק. אז גם הראשון צריך להתרחק. אז זה מסתדר עם שיטת רבה שלא סומכים. הגמרא דוחה. מה אתה מקשה על אביי מכזה מעצב? בא בידיים שייני. שמדובר ב... סוג אדמה כזאת שהיא באה בידיים שהיא מתפוררת, אז ודאי צריכים להתרחק. זה התשובה. אז יש כאן קטע בסוגריים, אם מדלגים עליהם מגיעים להמשך הגמרא עם הניסיונות להעלות שאלות האשמה, מרחיקין את הגפת וכו'. בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה מה חשב המקשן, מה היה השיקול שלו בכלל להביא מקור כזה כקושיה בכלל, בזמן שלנו נראה שהתשובה הייתה כל כך ברורה. עכשיו נקרא את זה בתוך הגמרא. ודקרילה, מהי קרילה? במילים אחרות, מה היה הווה מינה להביא את המקור הזה כהוכחה דלא סומכין? תשובה. אני מדגיש, מה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו זה רק הסבר הווה אמינא, אבל למסקנה הגמרא כבר דחתה את הקושיה. אבל המקשן חשב כך: הצורך להרחיק זה צורך בכל מקרה של חפירה, לא רק באיכות אדמה המתפוררת. בכל סוגי אדמות צריכים להתרחק. מה שכתוב פה במקור זה לא לשם דיוק, אלא מה? בא בידיים הצטריך עלי. היה צורך להדגיש הדוגמה שבא בידיים. סל כדי חמינה, בלי לכתוב על בא בידיים, הייתי חושב, כיוון דבא בידיים, אם מדובר באיכות אדמה מתפוררת, ליבאי נמי רווחה תפי, שלא מספיק ההוכחה של שלושה דברים. כמה שמלן, המקור הזכיר בא בידיים כדי ללמד שגם בבא בידיים מספיק ההוכחה של שלושה דברים. אבל זה דוגמה נוספת על כל סוגי אדמה, גם אלו שהם חזקים, צריכים להתרחק. אם זה הפשט, אם ככה היינו לומדים, אם ככה היינו מבינים את המקור, אז הנה יש כאן קושיה על הבעיה. כי לפי הבנה הזאת, בכל המקרים גם הראשון צריך להתרחק. אבל בסופו של דבר לא כן, הדברים, הדוגמה שבא בידיים הוא בכוונה ללמד שרק בבא בידיים יש צורך להתרחק, לא לחפור על הגבול. אבל אם זה אדמה מוצקה, אפשר לראשון לחפור על הגבול. נמשיך בגמרא, שורה אחרונה, תשמע, המשולש התהפך, שפיץ למעלה, זה אמור להיות הוכחה שסומכים, וממילא קושיה על רבה. מרחיקים, זה ציטוט ממשנתנו, מרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח. נמשיך בראש דף יוד ח' עמוד א', מה עוד? מרחיקים ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מקוטלו של חברו שלושה טפחים, עושה בסיד. למה יש צורך להרחיק את החומרים האלו? תמה דיקה קוטל, זה בגלל שלשכן יש לו קוטל, דבר שעלול לנזק אם לא מרחיקים. עליקה קוטל, אם לא היה שום דבר באזור, אין לשכן שום דבר שיכול לנזק, סומך, אפשר לשים את הדברים האלו על הגבול. וזה קשה על רבה. לא, אין ללמוד כך, כי לקה קוטנמי לא סמך. לא לדייק מהמשנה שכל סיבת ההרחקה זה בגלל נוכחות המציאות, נוכחות הקוטל. גם בלי קוטל אתה לא יכול לסמוך. אלא מי כמש מלן, אז למה המשנה מלמדת דוגמה שיש לשכן קוטל? כמש מלן, דהני קשו לקוטל. זה עצמו ידיעה חשובה שהחומרים האלו הם מזיקים לקוטל. בצד יש לנו מבנה שמציגה את הפס הכפול הזה. כתבנו בצד הקמש מלן, אם אין זה הביטוי שאנחנו הדגשנו, וזה בא, וזה יחזור על עצמו כמה וכמה פעמים, כפי שאפשר לראות במעוף עין. אם אין לדייק דיוקים מהמקורות, אז מה הם באים ללמד? וכל פעם אנחנו נראה את המטרה של המקור בהבנתו בלי הדיוק. נמשיך מספר 4. תשמע, שוב ציטוט ממשנתנו, מרחיקים את הזרעים ואת המחישה ואת מרגליים מן הכותל שלושה טפחים. יש כאן צורך להרחיק, אבל למה? תמה דיק הכותל, הלק הכותל סמיך, אפשר לסמוך? לא, כי לק הכותל נמי לא סמיך, אלא מייקה משמלן. אז למה לימדו את המשנה עם כותל, אם בכל מקרה צריכים להרחיק בין אם יש כותל גם אם אין כותל? הקה משמלן דה מתונתה קשה לכותל. הבלטנו בשורות הבאות בצד בשוליים, כתבנו תופעות המזיקות לכותל. מתונתה רטיבות, לחות. הדוגמאות האלו זרעים, משקט הזרעים, מחישה, חורש אדמה וגם ומשקט אדמה ומי רגליים, כמובן הם תחת הכותרת המילה מתונתה, לחות. לחות קשה לכותל. נמשיך בגמרא תשמע, ואת הריחיים שלושה מן השכף, שהחלק התחתון של הריחיים שהן ארבע טפחים מן הרכב. וכאן הציטוט הוא קצת בקיצור, אבל המשנה שלנו לימדה שיש צורך להרחיק את הריחיים מכותל חברו. אז שוב פעם, תאמה דיק הכותל, למה אותו בעל ריחיים צריך להרחיק? הוא מרחיק ממה? מהכותל, הלק הכותל סמיך, היכול להעמיד את הריחיים ממש על הגבול? לא, כי לק הכותל נמי לא סמיך. ולמה עיקר משמלן? למה אם בכל מקרה צריכים להרחיק ולא לסמוך, אז למה המשנה תרחה ללמד את הדין הזה בכותל? הקה משמלן דתיריה קשה לכותל. אנחנו לומדים בין היתר שתיריה, הרעדה, זה מה שנגרם על ידי סיבוב הריחיים, זה גורם לרעידה, הרעדת אדמה, וזה מזיק לכותל. תשמע, ואת התנור שלושה מן הקליה שאין ארבע מן השפה. שוב פעם, יש צורך להרחיק את התנור והבסיס שלו בשיעורים האלו, ומרחיקים אותה מאיפה? מרחיקים אותה מכותל, מכותל זה שכן, תמה דיק הכותל, הלק הכותל סמיך. קשה על רבה? לא, כי לק הכותל נמי לא סמיך, אלא מה הקמה שמלן? הקמה שמלן זה הבלה, הבלה זה חום, קשה לכותל. תשמע, לא יפתח אדם חנות של נחתומים ושל צבעים תחת אוצרו של חברו. מה עוד לא יפתח תחת אוצרו של חברו? ולא רפת בקר, שגם זה לא יפתח תחת אוצרו של חברו. מה נמצא באוצר? אדם אוצר שעוצרים בה תבואה, שמן, יין. לפי רש"י יש הוא האוצר פגיע לעשן, לפי התוספות פגיע לחום. רפת בקר הוא פוגע בריח הרע שנודף משם. אז יש פה עניין, שוב דוגמה של הרחקה, תרחיק את הדברים האלו, אבל מאיפה? מאוצר של חברו. תמה דיק האוצר, הלק האוצר, יש איזו מבנה, קומת כניסה, קומה עליונה, וכעת קומה עליונה ריק, אין שם אוצר. אז אני יכול להכניס לקומה תחתונה חנות נחתומים, מאפייה, צבעים מכינים צבע, רפת בקר. אז הגמרא אומרת טעמה דקלצר, הטעם שיש הגבלה בשימוש הקומה התחתונה זה בגלל שלמעלה ממנו יש אוצר. הלק האוצר, אם אותו קומה שנייה, קומת עלייה, היה ריק, אז אם היא הייתה ריקה, אביד יכול להכניס את החנות שאנחנו אומרים. במילים אחרות, מותר לו לסמוך. הגמרא עונה דירה שייני דייקנמי תתני עליו, תראה כוונה דברים המשמשים לדירה לטובת אדם בחיים היומיומיים שלו. זה שונה, זאת אומרת במקרים כאלו אנחנו לא באים להגביל אותו, אלא אם כן בפעולה שלו הוא מזיק משהו, הוא מזיק את השכן מלמעלה. אבל אם מלמעלה זה ריק, בסדר. די קנמי דתני עלה, יש ברייתא שמסבירה את המשנה שצוטט פה. כתוב, אם הייתה רפת בקר קודמת לאוצר, דיינו בזמן שהוא הכניס רפת בקר למטה לא היה שום דבר למעלה, מותר. אם אותו בעל עלייה מחליט להכניס אוצר למעלה אחר כך, אז אותו בעל הרפת יכול להשאיר את הרפת שלו למטה. אסמך מה? אסמך מה שאנחנו אומרים פה, דירה שייני. אולי רק נחזור על זה במילים אחרות. מה שכתוב פה, אם הייתה רפת בקר קודמת, במילים אחרות זה שהוא סומך, הוא סומך. האם זה קושיה על רבה? לא, זה לא קושיה על רבה. למה? דירה שייני. אנחנו נסכם ברש"י, שורה רביעית מראש העמוד, דירה שייני, חנות ורפת בקר דירתן של אדם הן, ואין לנו לאסור דירתו עליו, אלא אם כן ההזק מוכן, שמיד שהוא מכניס את המאפייה או החנות צבע או רפת בקר, הוא כבר מיד עלול להזיק. זה בגלל שהאוצר קדם. אבל אם האוצר לא קדם, אין בעיה, מותר לסמוך. אבל זה לא בעיה לרבה, כי דירה שייני. די קנמי, רש"י ממשיך, דירה שייני דקטני עלה דהי על אותו מקור שלא יפתח אדם חנות וכו'. כתוב, אם הייתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר, ובכלו שאר ההרחקות מתניתין לא תנה אחי. אין ברייתות שמתירות סמיכה למזיקין בזמן שהניזוק לא נמצא, לא, עדיין לא נמצא. אין היתר כזה, רק פה יש היתר. שמע מן ההכה משום דדירה שייני. אבל אינך הדוגמאות האחרות, ראינו הנחת מלח, הנחת מי רגליים, הרכישה, אז ראים כל מיני דוגמאות אחרות שראינו כבר. אבל אינך אף הראשון צריך להרחיק. חזרה לגמרא, מספר 8. תשמע, לא ייתה אדם אילן סמוך לשדה, אלא אם כן הרחיק ממנו ארבעה טפחים. ותני עלה, למה צריכים להרחיק את האילן שאתה רוצה ליטוע בצד שלך? למה אתה צריך להרחיק אותו 400 מהשכן, מהשדה תבועה של השכן? ותני עלה, 400 שמו כדי עבודת הכרם. יש פה צורך להרחיק את האילן כדי לאפשר לבעל האילן להסיע את מחרישתו סביב אילנותיו. זה הביטוי עבודת הכרם, זה לא מוגבל לכרם, זה גם לפי תוספות זה כולל שאר אילנות, כדי שהמחרישה של בעל אילן לא ייכנס לרשותו של השני. אז במקרה הזה יש צורך הרחקה, אבל יש לדייק פה טעמה, למה יש צורך להרחקה? זה משום כדי עבודת הכרם. הלאו משום כדי עבודת הכרם סמיך. אם לא היה השיקול הזה, היה אפשר לטוע את האילן על הגבול, ואף אגב דעיקה שורשים דקמסקי, למרות שעם הזמן יהיו שורשים שיזיקו לשטח של השכן. אז מה רואים מפה? שמותר לסמוך. אנחנו נסתכל ברש"י, תמה משום עבודת הכרם שהוא מזיקו בידיים. אם אני לא ארחיק, אז אני אביא את המחרישה שלי וזה יפגע בידיים בשדה של השני. הלאו הכי סמיך. ואף אגב דסופו שיתפשטו שורשיו ויזיקו בשדה. איך השורשים מזיקים בשדה השכן? בין עקב המחרישה, כי הלהב של המחרישה היא תקע בשורשים של אותו עץ בין לחפירת הבור. אם אותו שכן רוצה מחליט לחבור בור, השורשים של העץ של הראשון עלולים להזיק לבור של אותו שני. לא משנה, לפי מה שאמרנו בגמרא, תסמוך את העץ על הגבול. זה קשה על רבה. תשובה, הכה במאי עסקינן, דמפסיק צונמה. האזור, או השטח אדמה, החלק האדמה מתחת לשטח, מתחת לגבול, תחת המיצר, הוא סלעי. וזה נקרא צונמה. לכן, אם אני אתה את העץ בצד שלי, אין סיכוי לשורשים להתפשט לעבר השני, אין סיכוי שהם יתפשטו לרשות, לקרקע של השני. אוקיי, אז במצב כזה גם רבא יסכים שאין בעיה לסמוך. אנחנו נגרוס פה מספר 9, תשמע. היה גדר בינתיים. זה סומך לגדר מכאן, וזה סומך לגדר מכאן. רש"י, יש לנו כוכב שניגש ישר לרש"י שם, קטני מיה, זה סומך, ואף אגב דאז לי שורשים תחת הגדר, ומתפשטים לתוך השדה. אז מכאן רואים שמותר לסמוך, בעיה לרבה. תשובה, הכי נמי בצונמה. גם המקור הזה שמתחת לגדר היה איכות אדמה שאנחנו קוראים צונמה, כאן הוא סלעי, השורשים לא יחדרו מעבר לצונמה, מעבר של הראשון לשני. מדובר בצונמה, היא הכי עם הספר. היו, הספר, דהיינו, ההמשך של אותו מקור כתוב, היו שורשיו יוצאים בתור של חברו, מעמיק להן שלושה תוכים, אותו שכן שעכשיו צריך להתמודד עם שורשים מתחת לשטח אדמתו, הוא יכול להעמיק שלושה דווחים, לחפור שלושה דווחים, כדי שלא יעקב המחרישה. המחרישה שלו, אותו שכן, אותו שני, לא ייתקע בשורשים של הראשון. אבל אמרת ש... מדובר פה בצונמה, והיא דמפסיק צונמה, מי באו שורשים הטם? איך יש להבין את הספר? המדת את המקור הזה, עם צונמה ביניהם. לא, באמת יש צונמה, הכי כמה, אבל ככה יש להבין את המקור, הכוונה הסיפה. ואילה וצונמה, והיו שורשיו יוצאים לתור של חברו, מעמיק שלושה טפחים כדי שלא יעקב המחרישה. יש רשים הוא אומר למעלה קצת, ואי לב צונמה וזה נוטע שם שלא כדת. כאן הדרגש שלנו ברשי שמדובר בסיפה במצב שהוא נטע שם, הוא לא שמע מרחק, הוא נטע שם שלא כדת. אז מעמיק לו זה כשיזיקו הן, כמו שראינו במקור. אנחנו נמשיך בגמרא מספר 10. תשמע, מרחיקין את האילן מן הבור 25 אמה. תמה דיק הבור. למה יש צורך להרחיק את האילן? בגלל שלשכן כבר יש דבר שעלול לנזק. דהיינו, יש לו בור. הלק הבור סמיך. אז זה שוב פעם, קושיה על רבה. לא. כי לק הבור נמי לא סמיך. והה כמה שמלן. מה ש... המשנה מלמדת פה זה דעד 25 אמה אז לי שורשים ומזגי לבור, ששיעו כוח לשורשים להזיק בור זה עד מרחק 25 אמות. אי הכי אימה סיפה, ואם אילן קדם לא יקוץ, אם האילן היה שם לפני לפני הבור, אין צורך לקוץ, אין לא צריכים לקצץ את האילן. ואי דלא סמיך, איך היא משכחת לה? אם מראש, כמו שרבה רוצה ללמוד שלא סומכים, אז איך היא משכחת לה מצב ש היית חושב, אפילו היית מעלה על הדעת לקצץ את האילן שאתה צריך לומר לא יקוץ. נפנה לרשין, אי הכי עם הסיפה, עם האילן, עם האילן קדם לא יקוץ, היא לא סמיך, איך היא משכחת לו תאילן קדם ואי שלא כדין סמך המי לא יקוץ, מה לי בור קדם דקטני קוצץ, ומה ישנה אילן קדם דתנה לא יקוץ. אז השאלה פה, איך ייתכן אם הוא לא שמח, אז למה מלמדים את זה? נבהיר את הפירוש על ידי רבנו גרשום. אנחנו סימנו כוכב בתוך רבנו גרשום בצד שמאל של פירוש רבנו גרשום, קצת למטה מפה. הכי מצי משכחת לה דמזיק, אם אתה אומר שגם בלי בור מרחיקים את האילן, איך יש מציאות או יכולת לאילן להזיק להשתה? אל עליו שמה מינה דסמיך. נחזור לגמרא, התשובה היא שבעיקרון לא סומכים, אז איך זה שפה הוא כן היה, הוא כן סמך? כדי אמר הפאפה בלוקח, כמו שהפאפה אומר יותר מאוחר בלוקח, החינמי גם פה להבין את המקור הזה של אם אילן קדם לא יקוץ, מדובר בלוקח. מה הסיפור? רשי, החינמי בלוקח, אדם שנטע אילן בתוך שדהו. כוונה, באמצע השדה שלו, לא, ללא שום קשר לשכנים, אין שכנים. ובאמצע השדה הוא נטע אילן. ואחר כך, מחר, חצי שדהו לאיש אחר. והוא השאיר, אותו מוכר, השאיר את, אצלו החלק, חצי השדה, החלק שעם העץ. ויוצא שכעת העץ הוא על המצר. ובא הלוקח וחפר בו. איפה חפרת בו? קרוב לעץ הזה. אין זה צריך לקוץ אילנו שנטעו ברשותו. מקרה כזה כמובן העץ יכול להמשיך לעמוד בהתר בו בזמן שהוא על הגבול, כפי שאמרנו, כי מדובר במקרה מיוחדת של לוקח. רואים מספר 11, אבל הקטע הזה שבגמרא אנחנו נשאיר בעזרת השם לשיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.